היי, אני לא יודע מה עשיתם במהלך היום או מה מתוכנן לכם קדימה למהלך היום לפניכם. לי יצא היום לשבת לשיחה עם דוקטור יאיר גליק. יאיר הוא ה-Director of Research בחברת Space Pharma. וכן, אלו שתי מילים שלא חשבתי שאני אחבר ביניהם, Space ו-Pharma. יאיר לקח אותי לאורך כל המסלול האקדמי שהוא עשה, שהוא די ייחודי, מעניין ורצוף בקבלת החלטות ולקיחת אחריות, שזה דגש מאוד מאוד חשוב פה, לקחת אחריות על המסלול שלנו, מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים לעשות. דיברנו על Space Pharma, מה היא עושה, מה היא מאפשרת, מה האתגרים שעומדים בפני החברה. היה שיחה מרתקת בצורה בלתי רגילה. אני בתור גם מדען, אבל גם גיק לא קטן, חובב סטאר טרק, תמיד חלמתי להגיע לכוכבים, אני מכיר בזה שזה לא יקרה, יאיר לוקח את המדע שלנו אל החלל החיצון. תבלו. אהלן יאיר.
שלום, ערב טוב.
בוקר טוב, אנחנו מקליטים מעבר לאזורי זמן שונים. יאיר, דוקטור יאיר גליק, ספר לי קצת על המסלול האקדמי שהתחלת.
אז המסלול האקדמי שלי, האמת היא, הוא די מיוחד, כי התחלתי אותו בכיתה י'. היה לי מורה שהחליט שבגרויות זה קטן עלינו, וחבל, אם אנחנו גם ככה לומדים בגרויות, כבר נעשה את זה עם תואר של האוניברסיטה. אז התחלתי קורסים באוניברסיטה הפתוחה כבר בכיתה י', כך שהמבחן הראשון שלי באוניברסיטה עוד לפני הבגרות הראשונה. ככה, סוף כיתה י"ב היה לי חצי תואר, אחר כך הלכתי למסלול, היה לי חשוב מאוד גם קצת ללמוד, אני בחור דתי, אז הלכתי ללמוד בישיבה, ולשלב את זה עם צבא, הלכתי לישיבת הסדר, ותוך כדי זה השלמתי עוד קורסים באוניברסיטה הפתוחה, כך שהגעתי לגיל שחרור מהצבא, גיל 22 בערך, עם כמעט תואר ראשון, היה חסר לי קורס אחד בעבודה סמינריונית, והיה חסר לי בעצם מושג מה קורה בעולם האקדמיה, לא היה לי מושג, רחתי שנות לתואר שני, ופשוט פניתי למוסדות שונים, שאותם, הם מוכנים לקבל אותי. ואוניברסיטת בר אילן הייתה היחידה שאמרה לי, כן, בוא, נבוא, תבוא, תסתדר. הלכתי אליהם, ובאמת הם היו, הסתדרנו, עשיתי שם תואר שני, ואז באימונולוגיה, וישר התחלתי אחר כך תואר שלישי במכון הננו, הם פתחו בדיוק את מכון הננו, במעבדה של מייקרופלואידיק, תחום באמת קאטינג אדג', הכי מתקדם, בדיוק, פרופסור, אז הוא היה דוקטור צעיר שחזר מפוסט בסטנפורד, פתח מעבדה חדשה, ולמזלי, הוא קיבל אותי, שם בתור דוקטורט ראשון, פתחנו מעבדה והקמנו אותה. והייתי שם שש שנים בתור דוקטורנט ראשון, בניתי את המעבדה יחד איתו, מאפס, לבנות מחקרים על ההתחלה, לייצר את בעצם מעבדה של מייקרופלואידיק, ולאב און הצ'יפ, ויישומים ביולוגיים. ככה, סיימתי דוקטורט ונשארתי שם עוד שנה וקצת בתור פוסט-דוק.
נשמע מעניין מאוד. מי, לא בטוח שקלטתי את שמו.
דורון גרבר.
דורון גרבר.
פרופסור מבר אילן, כן.
אוקיי, ואתה חושב שבעצם החוויה, נשמע כמו אילו חוויה ייחודית במהלך הדוקטורט, לפתוח מעבדה, להיות הדוקטורט הראשון, להיות... היית לבד במעבדה או שהיה צוות נוסף כאילו חוץ ממך?
אז חוץ ממני היו עוד שלוש מסטרנטיות שגם התחילו יחד איתי, ומנהלת מעבדה שגם הייתה. אבל כן, אני חושב שלפתוח מעבדה חדשה, בעיקר בתחום כזה שכולל גם המון מולטי-דיסציפלינרי, כלומר זה לא רק לבוא ולקחת ריאגנטים חדשים או לקבל פיפטור חדש, זה ממש לבנות תשתיות ולראות חדר נקי, איך בונים אותו, איך כל מיני קוריוזים שהיינו צריכים לצבע אותו בצבע מיוחד, אז נסעתי יחד עם המנחה שלי, עם דורון, לקנות צבע במברשות כדי ללכת לצבע את החדר לפני שבאים לנקות אותו. או באמת לבנות מערכות מאוד מתקדמות שכולל גם תוכנה ואלקטרוניקה עם הכשרה של ביולוג, ולהדריך סטודנטים חדשים שמגיעים כל הזמן, וכמובן גם ללמוד ממקור ראשון, כלומר היכולת הוא ללמוד ישירות מהמנחה שלך, ולא מסטודנט שלמד מסטודנט שכשהיה לו זמן, למד עוד מהמנחה. אז אני חושב שזו חוויה מאוד ייחודית, שתרמה לי המון.
איזה שהם חששות היו גם בשלב הזה?
המון חששות, כי גם הגעתי בתואר שני, עשיתי מעבדה שהיא בדיוק הפוך. זה היה של פרופסור מאוד מבוגר, כבר היה אמריטוס, פרופסור רמי אבטליון, מבוגר עם המון ניסיון, עם עשרות סטודנטים בוגרים, שהיה צריך רק לבוא, ללכת באותו מסלול שכבר נסע לפניך, ואתה הופך פתאום למסלול של משהו חדש, שאתה לא יודע איך יהיה, גם אתה לא יודע אם יצליח או לא. בתחילת הדוקטורט ישבתי עם דורון, והוא אמר לי שהוא רוצה שאני אסיים את הדוקטורט עם 10 מאמרים, וחייכתי וצחקתי בליבי, אבל מאוד חששתי שאני אסיים לפחות מאמר אחד. זה התקיים בסוף, סיימתי עם יותר מ10 מאמרים באמת, אבל אתה מגיע למשהו חדש, ומי אומר שזה יצליח? מי אומר שבאמת תבנה מערכת, השיטה החדשנית תצליח, הניסויים, התיאוריה המדעית, מי שיכול להנחות אותך נכון, איך לכתוב דוקטורט, איך לכתוב דוחות, איך להגיש, איך לכתוב מאמר, זה מאוד מלחיץ, אבל בדיעבד אני מאוד מאוד מרוצה.
אז אתה בעצם עשית את המעבר מהמאסטר שלך לדוקטורט, שהוא מאוד דומה למעברים שעושים אנשים רבים בתחום הזה או בעולם הזה, מהדוקטורט לפוסט-דוקטורט. בעצם ללכת, להתחיל נושא חדש, שלא היה ליבת המחקר שלך במהלך הדוקטורט, ולפתח אותו מאפס או לנסות לקחת אותו לכיוון חדש. עכשיו סיימת דוקטורט מאוד מאוד מוצלח, לפי מה שאתה מתאר בעצם, המון מאמרים, גם התעסקת במי שלא מכיר, מייקרופלואידיק, זה הבסיס בעצם לרוב הטכנולוגיות שמתעסקות היום בדיאגנוסטיקה, סינגל סל, זה בעצם העתיד הטכנולוגי של הביולוגיה המולקולרית, שהוא כבר כאן. דוקטורט כל כך מוצלח, למה לא... עלתה לך השאלה האם ללכת לפוסט-דוקטורט בחול, ולנסות כן לחזור לאקדמיה, להוביל את האקדמיה בארץ?
אז במשך כל המסלול שלי, הייתי בטוח שזה מה שאני אעשה. זה מה שרציתי לעשות. אמרתי, אני אסיים, אטוס, אני אפתח מעבדה, אני אוביל מחקר. אבל אז כשאתה נמצא בתוך זה, ואתה רואה כמה באמת הקשיים, לא קשיים מדעיים, או קשיים של מה שאתה חושב שחוקר מתמודד איתו. זה לא באמת, הקושי הוא לא שאני עושה להצליח. אלא זה התמודדות עם המון בירוקרטיה, זה התמודדות עם בסוף המנחה רוב הזמן, במקום להתעסק במדע צריך להתעסק בגיוס כספים, ולנסות איכשהו להיות, לכתוב את ההצעות המגניבות ביותר שיקבלו את הגרנטים הנכונים, להתמודד עם באמת המון המון קשיים כאלו, אז קצת הוריד לי מהמחשבה הזאת, ובאמת גם היה פחד, בטיסה לחו"ל היה לי כבר משפחה, ילדים, אשתי הייתה באמצע דוקטורט, והבנתי שאם אני יוצא לחו"ל, אז היא צריכה להפסיק את הדוקטורט שלה, או שאני אחכה עוד 2 עד שהיא תסיים, ואז כבר זה מאוד מסרבל את האפשרות. והאמת היא שגם תוך כדי נחשפתי לפיתוחים מאוד מעניינים וחדשניים בעולם שמחוץ לאקדמיה, בעולם התעשייתי. והבנתי שיש דברים גם מחוץ לאקדמיה שאפשר לעשות, ולפעמים עם הרבה יותר כוח או עם גישה שונה. ולכן, זה כן עניין אותי מאוד לטוס לחו"ל לפוסט ולחזור בתור ראש מעבדה, אבל ראיתי שיש עוד עתיד, והבנתי שאולי הסיכונים לא שווים את הסיכויים שיש.
עכשיו אתה אומר, נחשפתי במהלך הדוקטורט. איך הגעת לזה?
אז אחד הדברים שהמנחה שלי, שדורון הגיע, הוא הגיע מסטנפורד, אז מי שהוא עשה אצלו את הפוסט, היה מאוד מוכוון לפתוח חברות. כלומר, הרבה מהסטודנטים שלו שם כבר תוך כדי פוסט-דוקטורט, הוכוונו איך ליישם את זה. ובאמת זה יישומים שהיום אנחנו נחשפים, כמו שאתה הזכרת, מייקרופלואידיקה, זה יישומים של בדיקות... סינגל סל או בדיקות שמטיפת אדם אפשר לזהות כבר היום כל מיני תסמונות או מין אחת והסטודנטיות, אני חושב שהוא תמיד סיפר שהראתה איך אפשר לזהות את מין העובר באמצעות בדיקת דם שלהם. אז אלה כבר דברים יישומיים שכבר משם הבנתי שיש יישומים מחוץ לאקדמיה שאפשר לעשות איתם המון ולא פחות מעניין. בנוסף, גם תוך כדי דוקטורט, וזה גם מה שעשיתי בשנה וקצת של הפוסט, כבר דורון התחיל לפתוח חברה בעצמו, שהייתי מאוד מעורב בזה. כלומר, הגיע היזם, אדם רציני שזכה לקחת את החוגה המתקדמת אותה ולהסתם אותה, וכבר הם פתחו חברה והייתי מעורב שם מאוד, ולכן ראיתי את העולם שמחוץ לאקדמיה, ואת העולם של היזמות, ואת העולם של לקחת את הרעיון המאוד יפה, אבל להפוך אותו באמת למוצר, להפוך אותו למשהו שבאמת נוגע באנשים ובחיים.
אז בעצם החשיפה שלך נבעה מהתרבות הארגונית או התרבות המדעית שהביא המנחה שלך מסטנפורד, הוא בעצם הביא גישה חדשה, אני לא רק PI באקדמיה ואני לא חוקר רק את הנישה הקטנה שלי ומוציא גרנטים ובייסיק סיינס, אלא אני גם חוקר דברים חדשים וגם מיישם אותם החוצה, זה הייתה בעצם החוויה, נשמע מדהים. עכשיו, הוא גם יצא לך בעצם גם במהלך הדוקטורט, במסגרת אותה חשיפה לתעשייה, ממש לדבר עם אנשים שהם חוקרים בתעשייה, יזמים.
אז יצא קצת, לא, באמת לא, לא יותר מדי, אין, לצערי, אין יותר מדי חשיפה כזאת. המבנה האקדמי דואג להכניס אותך תמיד לפגוש רק אנשים שהם גם באקדמיה, לפחות בישראל, ככה זה, או מה שאני מכיר. אבל כן, יצא לי מסיפורים, מקצת כנסים פה ושם, אז לראות איך זה עולם של הלבונות צ'יפ, אז שהמייקרופלואידיק בעצם, אז זה עולם שהוא מאוד נחשף לתעשייה. אז כן, יצא לי לראות איך זה. וגם אישית, אני תמיד מתעניין במה שאפשר עוד לעשות, ואיך אפשר ליישם דברים. כלומר, לא להשאיר את דברי בכתר תיאוריה מדעית, אני לא רציתי גם דוקטורט שהוא כולו אומר, לקחתי את החלבון א' וגאיתי שהוא נקשר לחלבון ב', בצורה מסוימת, אלא לבדוק, מייצר מערכת שיכולה לשמש כפלטפורמה להמון מחקרים, וגם יצא לי המון שיתופי פעולה. אני שיתפתי פעולה עם המון מעבדות כמעט כל האוניברסיטאות בארץ, כדי לייצר פלטפורמה שיכולה לעזור במחקרים שונים.
בעצם הטכנולוגיה שהוצאתם מבר אילן, אתה יכול קצת לספר על החוויה של איך זה עובד, טכנולוגי טרנספר, איך עבד המעבר שלך לעבוד, אני מניח שבעצם עבדת באותו בנץ', רק שחודש אחד עבדת תחת מטריית הלוגיסטיקה וה-HR של בר אילן, וחודש אחר כך היית כבר עובד חברה.
אז אני לא עשיתי את המעבר הזה, אני עבדתי תחת המטרה של בר אילן, בסוף הדוקטורט שלי ועוד שם בתור פוסט, לא ממש עשיתי את המעבר הזה, אבל אחריי באמת נעשה מעבר כזה של כמה סטודנטים שהיו אחריי, שבאמת הם עברו לתוך חברה ממש התנתקה מהמעבדה. אני בזמן הזה כבר עזבתי ופניתי לדרך משלי. אבל ראינו איך זה קורה, איך זה נבנה, מה הכוונה בלהתחיל לכתוב פטנטים, או לחשוב מה יכולים להיות הפטנטים, לנסות לייצר אפליקציות מעשיות, כלומר, לקחת את הטכנולוגיה ולהבין מה היא יכולה להיות בצורה מעשית, ומה היא יכולה לעשות שאחרים עוד לא עשו. איך אתה יכול לחדש את זה בצורה שגם תהיה שלך, בייחודית לך. אז את הדברים האלו עבדנו עם יזמים, עם יזם שהיה מאוד רציני, וממנו גם למדתי הרבה על איך לדחוף דברים, ומה, על מה לשים את הדגשים. אז ככה ראיתי את זה, אבל את המעבר עצמו אני לא עשיתי, אני בשלב מסוים ראיתי איך זה מתקיים, הבנתי שאני רוצה דרך משלי, שאני רוצה לנסות להתקדם את דברים אחרים, שאני יכול לתרום בהם אחרת קצת, וחיפשתי את עתידי בחוץ.
בוא אז נתקדם ותפרט קצת מהי הדרך שלך, זאת אומרת, סיימת?
הייתה תקופה, כמו שאני חושב שכל דוקטורנט מכיר, תקופה שבה הוא חושב מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, ואומר, יופי, עשיתי תואר ראשון, שני, שלישי, הכל מצוין, הכל מדהים, אבל מה אני בעצם, מה אני יכול לעשות? והתחלתי לחפש מקומות לדעת, תוך כדי, זה היה תוך כדי השנה שאחרי הדוקטורט, הפוסט-דוק, התחלתי לחשוב מה אני יכול לעשות מעבר, ואז, לשמחתי, היה באותה שנה חוקר שהיה בשנת שבתון בבר אילן, וישבתי ודיברתי איתו הרבה, והוא היה בשנת שבתון אצלנו במעבדה, ואחד דברים שאמר לי, תחשוב במה אתה מיוחד או במה אתה שונה מכל עשרות או מאות הדוקטורנטים שבדיוק כמוך מסיימים. וישבתי ואמרתי, טוב, הייחודיות שלי זה בעצם לבונצ'יפ, מייקרופלואידיק, והתחלתי לחפש חברות בישראל שמתעסקות בזה, שאני אוכל באמת להביא את הידע שלי שם. הבעיה היא שאין חברות בישראל שמתעסקות בזה כל כך, לפחות לא לפני 4-5 שנים. אבל מצאתי חברה אחת שהיא כתבה שהיא כן עושה מייקרופלואידיק, פייס פארמה, ופשוט שלחתי להם מייל, שהם לא חיפשו עובדים, אבל שלחתי להם מייל שאומר, תקשיבו, אני מומחה, אני ממש מבין במייקרופלואידיק, כדאי לכם לדבר איתי. וזה היה מפתיע, אבל הם חזרו אליי באמת, ואמרו לי שהם באמת מחפשים, והם הצלחו לדבר איתי, ונפגשנו, דיברנו, לא היה להם תקציב באותו זמן, אבל אמרו לי, נדבר איתך כשבאמת היה לנו תקציב. וזה גם נתן לי נקודת אור, אבל גם הבנתי שוואלה, יכול להיות שצריך אותי איפשהו. ואחרי חצי שנה, בערך היה שוב נקודת משבר כזה שאמרתי, אני חייב להתקדם הלאה, אני חייב להמשיך. אז קשרתי להם שוב, אמרתי להם מה קורה, אמרו, האמת היא אנחנו צריכים, ובוא, וככה התחלתי לעבוד שם.
אז החוצפה הישראלית, בעצם לדחוף את עצמך, אחרת אף אחד לא ידחוף אותך?
כן, זה לא דרך החיים הרגילה שלי, אני לרוב לא מתנהג בצורה כזאת, אבל כן, זה אקטיביות, זה לא להותיר את הגורל שלך בידי מודעות דרושים או באוויר, אלא להגיד, אני רוצה שמשהו יקרה ואני עובד, אני מקדם, אני יוצר את המציאות, וכמובן מקווה לטוב. אתה לא יכול, גם אם אתה רוצה מאוד משהו, זה לא מה שזה יקרה, אבל אם תהיה אקטיבי, יש יותר סיכוי שזה יקרה.
אז בעצם כדוקטורנט שמסיים, או לקראת סיום הדוקטורט שלו, בראייה לאחור, היית ממליץ לו בעצם למפות את נקודת החוזקה העיקרית שלו, ולהתחיל לחפש משהו שהוא מתאים. עכשיו, אם היית צריך לתת לזה איזה שהם אחוזים, אחוז ההתאמה של מה שאתה חושב שהם הסקילסט שלך לבין מה שהמשרד דורשת, אם היית ממליץ לדוקטורנט לחפש משרד, אנחנו בתור אקדמיים מחפשים את הפרפקט פיט, זה לא ככה.
זה יותר מדי, אני חושב שעוד בדוקטורט, אתה צריך לחשוב איזה יכולות אתה רוכש, הרי אתה רוכש המון יכולות בדוקטורט, ואתה צריך כבר אז להתחיל לחשוב איך הן ביחס לעולם האמיתי. כלומר, להעביר 4 שנים ולעשות את אותה שיטה של מחקר, להריץ וסטרנים 4 שנים, או PCR 4 שנים, אותו דבר, יכול להיות שמבחינת מחקר זה מה שאתה צריך, אבל אתה לא רוכש יכולות, אתה צריך לנסות כמה שיותר לרכוש סט כלים, שמצד אחד אתה תהיה מומחה בהם, תהיה ממש טוב בהם, כי לא מספיק להיות בסדר, מצד שני, זה גם דברים שיקרצו לעתיד, לנסות להיות כן חדשני, לנסות להיות, כן, דברים שמשתמשים בהם בעולם התעשייתי או בכיוונים מסוים, אבל למצוא איפה שיהיה לך ערך מוסף. איפה אתה יכול להיות השינוי מול באמת עשרות ומאות אנשים נהדרים. יש לנו בעיה בישראל שיש כאן המון אנשים חכמים וטובים. וכשאתה מתמודד מול המקום עבודה, אתה לא מתמודד מול אנשים שהם פחות ממך, אלא באמת אנשים מאוד חכמים, מאוד כישרונים, שעברו מסלולים מצוינים, ואתה צריך להביא את הייחודיות שלך, ולהבין איפה אתה יכול לתרום, ואיפה יש לך ערך מוסף. וכבר בדוקטורט לנסות לייצר את זה.
עכשיו, כשעברת לדרך חדשה בספייס פארמה, אתה עזבת סביבה אקדמית, או במקרה שלך זה נשמע שהיא קצת יותר, היא נמצאת על הלימבו הזה בין אקדמיה לתעשייה, אבל בוא נגיד לצורך הדיון סביבה אקדמית. אם אתה יכול להיזכר אחורה, מה היה השוק העיקרי באופן העבודה, בקצב?
אז כשאתה עובר, השוק העיקרי שהיה לי זה דרך מחשפות לעולמות תוכן שלמים שלא הכרתי. עברתי באמת ביולוגיה וקצת ביו-הנדסה, טיפה כימיה, לחברה שיש בה אנשי תוכנה, אנשי חומרה, אנשי תוכנה, ביזדב. עולם שלם שפתאום, אני בכלל לא הכרתי את זה, לא יודעת איך לדבר שם, פתאום לדבר הנדסית זה מאוד קשה, וגם אתה עובר לקצב אחר לחלוטין, שהמטרה היא לא עשיתי את הניסוי ויש לי תוצאה, המטרה היא באמת שדברים יצליחו. כלומר, לפרסם את התוצאה זה לא מה שחשוב, חשוב שבאמת תוצאה תהיה מה שרצית בהתחלה. אתה עובר לשיקולים כלכליים שהם מאוד מאוד שונים מאשר באקדמיה, ואני חושב שההבדל העיקרי היה שאם באקדמיה המטרה שלך שהדברים יהיו מושלמים, שזה יהיה 100% בתעשייה, זה לא ככה, אתה צריך לעשות שיקולים שונים לחלוטין של עלות מול תועלת, ולפעמים ה-80% הוא הרבה יותר נכון מאשר ה-100%, ואתה צריך לדעת איך לאתר את הסביבה הנכונה הזאת, שבה נכון שהניסוי שאתה רוצה לעשות הוא יותר נכון, אבל הוא לא יותר נכון לחברה, הוא לא יותר נכון למטרת החברה. וזה היה מעבר לא פשוט.
ואיך אתה, איך בעצם עשית את ההתאמות האלה? למדת זה לבד? היה לך בעצם תוכנית חניכה מסודרת, חצי מסודרת במעבר הזה?
אז לא הייתה תוכנית חניכה כל כך, כי אני הגעתי על בעצם להחליף מישהי בחופשת לידה, שהיא כבר יצאה לחופשת לידה, ולכן לא היה אותה מודל תוכנית חניכה. אבל היו שם הרבה אנשים טובים, שבאו ורצו לעזור ואמרו לי, דבר ראשון, תלמד כמה שיותר מה הולך כאן, כי עוד מעט לא יהיה לך זמן לעשות את זה. אז תנצל את הימי חסד בהתחלה להבין מה הולך. ותוך כדי תנועה אתה עושה, אתה עובד תוך כדי תנועה, אתה מנסה ללמוד כמה שיותר מהאנשים שם, לשבת בהרבה ישיבות, להבין את הדינמיקה, להבין איך זה לעבוד עם גנטים, איך זה לעבוד עם תוכניות עבודה מסודרות, איך זה לנהל ולעבוד תוך כדי ניהול פרויקט עם קבוצות שונות, עם מטרות שונות. זה דברים שלמדתי תוך כדי תנועה. ובעיקר בגלל אנשים טובים שהיו מסביב, שאפשרו ללמוד את זה ואפשרו לעשות את זה ככה ביחד.
נגעת בנקודה, במונח שמשתמשים בו הרבה בתעשייה, גנטים, גנט עבודה, מטרות, KPIs, כאלה. יכול קצת לפרט על איך אתה רואה את ההבדל בין גנט עבודה עם מטרות בתעשייה, לבין בעצם, יש לך גרנט עם אופק מסוים של כמה שנים, מטרות שאתה צריך להגשים, גם שם צריך לתת progress reports. איפה ההבדלים?
הדבר שם, כבר בדוקטורט עבדתי עם גנטים, אחד הדבר שכן ניסינו לעבוד עם גנטים, אני לא אגיד שזה באמת היה אפקטיבי כל כך, אבל כן ניסינו לבנות גנטים, וכן לתרגם כבר את העבודה בדוקטורט לזה. אבל אחד השינויים היה העניין הזה של לעמוד עם לוח זמנים, ועם כל שבוע לסמן מה בוצע, מה לא בוצע, איך זה בוצע, לשבת לדווח מול קבוצות, כל קבוצות עבודה שונות, האם ביצעת את מה שמוטל עליך, איך ביצעת, ולמה לא ביצעת, שזה מה שבאקדמיה אין לך לרוב. אתה מגיע גם לדברים כמו פתאום PDR, CDR, כל מיני דברים שאתה עובד על פרויקט, אתה צריך להציג מול אנשים שאינו קשורים לפרויקט תמיד, אבל להציג את הפרויקט ולחטוף הרבה ביקורת. ביקורת טובה הרי פעמים, וביקורת מכיוונים שונים, אבל זה מה שאתה לא רגיד באקדמיה, באקדמיה אתה עושה את המחקר שלך, ולרוב אתה מתעסק בו, מי שמסביבך, או תלוי בסביבת עבודה, אני הייתי רגיד לסביבת עבודה מאוד חיובית ומאוד תומכת, שעוזרים לך ויחד איתך ומנסים להבין מה הבעיה, אבל פחות יש את העניין של לשבת מול אנשים שבאים באמת להסתכל ולהבין איפה הבעיות, ואיך אפשר לעשות את זה יותר טוב. שזה מאוד, מאוד טוב ומאוד מועיל, וגם קבוצות עם אנשים שהם לחלוטין לא בתחום שלך, שנותנים לך נקודת מבט חיצונית מאוד טובה, אתה גם צריך ללמוד איך להסביר דברים בשפה פשוטה, שתהיה מובנת אליהן, אתה לא יכול להסתתר מאחורי מונחים מסובכים, ואתה גם מקבל באמת הרבה מזווית ראייה שהיא לא נמצאת באופן הרגיל, שאתה מוקף תמיד באנשים מהתחום שלך.
כן, זו נקודה שעולה לא מעט ברעיונות האלה שאנחנו עושים פה, שהיכולת להנגיש את המידע שלך בתמציתיות, ובאפקטיביות. זאת אומרת, עשית ניסוי, מה אני לומד ממנו, מה אני צריך לעשות הלאה, ואיך הוא תורם למה, איך הוא תורם לפרויקט, איך הוא מקדם את הפרויקט באינקרמנט מסוים. היכולת הזאת היא לא משהו שאנחנו מתרגלים בצורה טובה בדוקטורט, לא מספיק פעמים, פגישות מעבדה, המחזוריות שלהם היא ארוכה מדי, כל מיני דברים כאלה, זה באמת נקודה שעולה הרבה. טוב, אני בטוח שאנשים מאוד מעוניינים לשמוע מה עושים בספייס פארמה.
אז ספייס פארמה מפתחת מערכות שמאפשרות לבצע מחקר בתנאי חלל. הכוונה בתנאי חלל זה באמת בחלל החיצון. ספייס זה באמת החלל בחוץ. לא סתם חלל, אלא החלל החיצון, בחלליות, בלוויינים, בתנת החלל בינלאומית. המטרה היא לא לחקור את החלל, אלא לנצל את החלל כדי לעשות את החיים יותר טובים בכדור הארץ. מה הכוונה? הסביבה היא בחלל, היא סביבה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. אנחנו חושבים שהפיזיקה שאנחנו חווים כאן היא הפיזיקה האמיתית, אבל האמת היא שאנחנו נקודה קטנה ביקום, וברוב היקום הפיזיקה היא שונה. למשל, כבידה, שאנחנו בכל משוואה פיזיקלית יש G, ואנחנו נוהגים להתעלם ממנו כי הוא קבוע, אז הוא לא קבוע, והכל משתנה. וכשאתה מתחיל לשנות את זה, אתה יכול לקבל תוצאות שונות לחלוטין לאותם תהליכים. וזה מתבטא החל מדברים שידועים כבר שנים, כמו גיבוש של חלבונים, שבתנאי חוסר כבידה אתה מגבש, יכול לגבש חלבונים שאתה לא יכול לגבש כדור הארץ, ואתה יכול לקבל כבישים הרבה יותר גדולים ונקיים. זה ממשיך בכל מיני תופעות ביולוגיות שאנחנו רואים לאסטרונאוטים, שדומות למחלות או לתהליכים על פני כדור הארץ, כמו שאסטרונאוטים יש להם בריחה של סידן ובעיות במסת שריר, שדומים לתהליכי הזדקנות בכדור הארץ. יש שינויים במערכת החיסון, יש דיכוי של מערכת החיסון בהתחלה, אחר כך יש שפעול שלה, שדומים לכל מיני מחלות בכדור הארץ. ואתה יכול לצדק כדי ללמוד על התהליכים האלו, והמטרה היא לפתח תרופות. ספייס פארמה היא מייצרת את הפלטפורמות שמאפשרות לכל בן אדם לעשות את המחקר כזה. המערכת של ספייס פארמה כיום היא מערכת בגודל של קופסת נעליים, קצת פחות, בין קרטון חלב וקופסת נעליים. בחלל זרים נמדדים ב-U, ב-Unit, Unit זה 10 סנטימטר על 10 סנטימטר על 10 סנטימטר, אז המערכת היא בגודל של 3U, ויש בתוכה מעבדה שלמה, יש בתוכה כמובן מחשבים, אבל יש גם מיקרוסקופ ויש משאבות, ויש חימום ויש מקרר, והלב של כל המערכת הזאת זה בעצם לב אונצ'יפ, שבב מייקרופלואידי שבו נעשה הניסוי. אנחנו לוקחים ניסויים מדיסציפלינות שונות, כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה, ביולוגיות שונות, מיקרוביולוגיה, סל קלצ'רינג, אנחנו אורגנול צ'יפ, דברים כאלה שאנחנו עושים, ומבצעים את הניסוי הזה בחלל. עשינו כבר משימה אחת בלוויין, עוד 3 משימות בתחנת חלל הבינלאומית, ואנחנו בעתיד הקרוב מתכננים, עומדים לשגר עוד לוויין, ועוד משימת חד-חד בינלאומית. אנחנו עובדים הרבה חוקרים מכל העולם, מוסדות מובילים, ורוצים להנגיש את העולם החדש הזה של החלל לכל חוקר שרוצה לעשות את זה, שלא צריך להיבהל ולחשוב שזה מדע טילים.
וואו, literally out of this world. כשאתה אומר ניסוי מדיסציפלינות שונות, הלקוחות בעצם, אותם אנשים שמעוניינים להריץ את הניסוי, באים מהאקדמיה, מחברות פארמה, מביוטק?
אז הם מגיעים ממקומות שונים, כרגע הרוב עדיין מגיעים מהאקדמיה, כי באקדמיה יש, אני חושב, אומץ ואיזשהו מעוף שמאפשר לך לראות דברים שנורא מעניינים אותך, שאת מעניין אותך לראות מה קורה. בתעשיית הפארמה הם יותר זהירים, והם רוצים שקודם תוכיח להם מה תהיה התוצאה לפני שהם עושים את הניסוי. וזה דבר שהוא קצת קשה בחלל, כי אין מספיק מידע ולכן אתה צריך לעשות את הניסוי ואז ללמוד ממנו. אז הרבה מהאקדמיה, אבל יש גם חברות פארמה שמבצעות דברים, ויש הרבה כיוונים טובים, יש הרבה לידים מבטיחים. אבל זה לקוחות מכיוונים שונים, החל מ... עשינו למשל דוגמה ללוויין שלנו שצריך עכשיו להיות משוגר. האמת היא, הוא היה צריך להיות משוגר לפני חודש, הוא כבר היה על הטיל, אבל אז בגלל הקורונה סגרו את אתר השיגור והורידו לנו אותו. ואני מקווה שהוא שוגר בקרוב, זה שיתוף פעולה של תוכנות החלל הישראלית, תוכנות החלל האיטלקית, שהם יצרו קבוצות מחקר משותפות, ארבע קבוצות מחקר של איטלקיות ישראליות, שעושות מחקרים החל ממיקרוביולוגיה והעברת עמידות לאנטיביוטיקה בתנאי חוסר כבידה, פעילות אנזימטית ואפילו קיפול של התקפלות של DNA בחלל. אלה ניסויים שאנחנו הולכים לעשות בעתיד הקרוב.
וואו, קפלות של דינים בכלל, זה נשמע כמעט מדע בדיוני, ואני גם בתור גנטיקאי מולקולרי, זה נחכה לראות מה התוצאות. בוא רגע ניגע ברגעים האלה שבהם אתה, אם לך יוצא באופן אישי, לשבת אל מול החוקר, אני מניח שאתם יושבים מול ה-PI ולא מול הפוסטים או הדוקטורנטים שלו, והוא אומר לך, אני רוצה לעשות ניסוי מסוים, זה מה שתכננתי, זה, ואתה בא ואומר לו, מצוין, הנה, בוא נשים את זה בתוך מסגרת, בוא, זה, איך ההרגשה, איך אתה מנגיש בעצם את היכולת או את המדע שאתם עושים, מאפשרים בספייס פארמה, לאקדמאי, איך אתה מתאים אותו?
דבר ראשון, השלב הזה של לשבת מול PI, הוא שלב שהוא אותי, הוא נורא מלחיץ וקצת מפחיד, כי אני נפגש עם אנשים, שאני מעריץ או שברמה גבוהה ושעשו מסלול ועשו כך הרבה דברים ואני מגיע, תמיד אני מרגיש בתור עדיין הסטודנט הצעיר שיושב מולם. אז זה אחד הקשיים הגדולים שיש, ובעיקר שאני הולך להתעסק בתחום שהם, במרכז שלהם, שהם מבינים בו, ולא ספק הרבה יותר ממני. אבל קצת עבודת רקע, להבין מה הם רוצים לעשות, להבין טוב מאוד מה אפשר לעשות, וביחד איתם להתחיל לתרגם את זה. זה שני מעברים, כי זה מעבר אחד של מעולם המעבדה הרגיל, של מבחנות ופיפטורים ומכשירים ענקיים לעולם המעבדה על שבב, על אטום צ'יפ, של ניסויים בננוליטרים או מיקרוליטרים, ועולם של זרימה ובעצם מערכת סגורה לעומת מערכת פתוחה, שזה כבר אמרה אחת של הניסוי שהיא מאוד קשה להרבה אנשים, ואז המעבר של ניסוי שבו אתה בעצם בתוך קופסה ויש לך ניסיון אחד, אין לך, אוי זה לא הצליח, אז בוא נשים עוד חומר כי אתה במרחק של כמה מאות קילומטרים למעלה, ואתה צריך באמת איך לבנות את הניסוי שיהיה מספיק פשוט אבל מספיק מורכב כדי גם את התוצאות שאתה רוצה אבל גם שהוא באמת יעבוד. אז לשבת ולתרגם את הניסוי שהם רוצים לתוך המעבדה השבב, ואז לתרגם, לפשט הרבה דברים, לנסות להבין מה הם יכולים להשיג, גם המערכות שלנו לא יכולות לתת אותם ניסויים, אותם תוצאות כמו מערכות מעבדה רגילות, אתה לא יכול להשוות מיקרוסקופ בגודל של 7 סנטימטר, למיקרוסקופ ענק של מעבדה, אבל עדיין אתה יכול לקבל תוצאות יפות, ואז להבין את התוצאות אתה יכול לקבל כדי שיהיה שמה, גם יש את הפער השני של הצד, שאני צריך לבוא אחרי גם לצד ההנדסי שלנו, ולתרגם את הדרישות להנדסית, שזה גם אתגר די גדול, אבל זה החלק הכי כיף, זה החלק הזה של לקחת, לראות איך ניסוי ואיך רעיון מדהים של חוקר של PI, אתה יכול לתרגם אותו בתוך ניסוי שניתן לבצע באמת במערכת שלנו, ולשגר לחלל.
הייתי רוצה להיות סבוב על הקיר ברגע שבו אתה מסביר ל-PI שפעילה את העשורים האחרונים בלהיות המומחה העולמי בתחום מסוים, שהניסוי שלו הוא מצוין והמדע שלו מדהים, אבל זה לא cost effective, ואתה צריך למקסם את היכולת שלך ואת הכסף שיש כדי להוציא את התוצאה הכי מקדמת שאפשר. זה, אני משוכנע שזה תהליך מאוד מאוד מעניין.
יש אבל שינוי, אני חושב שיש שינוי מאוד גדול בעולם האקדמיה. הרבה מאוד מהמדענים, זה בעיקר הדור הצעיר, אבל לא רק, מבינים שדרוש שינוי, וחייבים להפוך את האקדמיה למשהו הרבה יותר מחובר לתעשייה, וזה גם הפוך דרך אגב, גם בתעשייה מבינים שהם חייבים את המדענים כדי לקדם דברים וכדי להיות להוביל. אז אני חושב שהעולם כן משתנה, יש הרבה יותר חיבורים כאלו. אני רואה את זה כאילו אצל מדענים, ואת היזמים.
כן, אבל השאלה היא מה אתה חושב הכוח המניע? זאת אומרת, אני יכול לדמיין שהאקדמיה צריכה את הכסף ואת הקצב שיש בתעשייה, והתעשייה צריכה את הביזור שיש באקדמיה. יש הרבה מאוד קבוצות מחקר, כל אחת מתעסקת בנישה קטנה ויכולה להיות מומחית תוכן וזה, אבל איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את הכוחות האלה שהם דוחפים אתם אחד לכיוון השני?
החוקרים היום שמגיעים, הדור שכבר זה לא רק היום, כבר הייתי לפחות 10 שנים, שנחשפו לעולם בארצות הברית שהוא שונה מעולם האקדמי בארץ, וחזרו והבינו שהם רוצים כאן גם לבנות לא רק את המעבדה שלהם, אלא הם רוצים את הפטנטים, הם רוצים את הפיתוחים, הם לא רוצים להיסגר בדלת אמות של האקדמיה. הם כן רוצים להתרחב מעבר לזה, אז הם מבינים שהיכולת היא לא רק basic research, צריכה להיות הרבה מעבר. המצב הכלכלי גם שמוסדות אקדמיים מכריחים אותם בעצם, מגרום לחוקרים להביא כסף ממקומות אחרים. והחברות, העולם הסטארט-אפ שמתפתח בישראל בצורה מאוד יפה, מחפש את הגאונים המטורפים, או עם הידע המאוד ייחודי, שיכול לתת להם את הערך מוסף לחברה מסוימת. והם יודעים שאם לוקחים בן אדם חכם עם הרבה ידע ועוטפים אותו, ואנשים שיודעים לתרגם את זה למעשה, כלומר, יזם טוב או מנכ"ל טוב של חברה, הוא לא צריך להבין מאוד במה שהם עושים, אבל הוא צריך לדעת איך לתרגם את אותו מדען או את אותו חוקר לדבר ביצועי. ובעולם הסטארט-אפ הישראלי זה משהו שקורה, הם מצליחים, לא תמיד, אבל יש יותר ויותר דברים שהמקרים שאני רואה, איך זה מתחיל לקרות. כמובן שיש גם היום הרבה חוקרים שהם בעצם היזמים, שהם מגיעים רעיון לאקדמיה, שהם אומרים כבר מראש לאקדמיה, תקשיבו, יש לי רעיון, אני רוצה לעשות את זה באוניברסיטה, אבל אני לא רוצה למסגר אותו לאוניברסיטה, אני רוצה לפתוח במקביל חברה או תוך כדי, בחברות היישום של האקדמיה, לכל אוניברסיטה כיום יש חברת יישום, שמאוד דוחפת את החוקרים להפוך את הרעיונות שלהם לפטנטים ולחברות. אז זה דברים, תהליכים של שנים, אבל אני חושב שזה מתחיל לקרות שם משהו.
זה נשמע מעודד מאוד. אני, האמת, יכול להעיד שגם אני, בתור פוסט-דוקטורנט פה ב-UCSF, הבחירה שלי במוסד הזה הייתה בגלל ההצהרה המאוד ברורה של המוסד של אתם רובכם לא תהיו, גם לא תהיו PIs, אחוז קטן מכם יהיה PIs באקדמיה. אנחנו בונים רשת של בוגרי UCSF שיהיו מובילי התעשייה. אתם תהיו מובילי הדעה, והם באמת עוסקים המון 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 בהכשרה והנגשה של העולם שמעבר לאקדמיה, והכנה של הדוקטורנטים והפוסט-דוקטורנטים, אפילו הבינלאומיים. אני אשמח אם תוכל להרחיב טיפה על התפקיד הנוכחי שלך בספייס פארמה, Director of Research, נכון?
כן. אז בתפקיד הנוכחי שלי, בעצם אני אחראי על כל התהליך של המחקר בספייס פארמה, אני מנהל את הצוות המדעי, שהוא כולל כימאים וביולוגים ומעולם הרוקחות והפרמצפטיקה, ואני עובד ישר עם הצוות ההנדסי, והרעיון הוא איך לפתח מערכת שתוכל לתמוך במחקרים שונים, איך לקחת את אותם מחקרים ולתרגם אותם לתוך המערכת שיש לתוך מערכת שיפתח אותה, ואיך לגרום למהנדסים לעשות מערכת שתיתן תוצאות ביולוגיות או כימיות נכונות. אז אני מנהל את כל זה, וכמובן כולל גם הגשה של הרבה מענקי מחקר, הופעות בכנסים, פגישה מול לקוחות וחברות גדולות, ואת כל הדברים האלה, זה חלק עיקרי מהתפקיד שלי.
והחברה היא חברה ישראלית שפועלת ברחבי העולם, אני מבין.
אז החברה היא חברת האם, היא חברה שוויצרית, ה-R&D ישראלי, ושם גם מרכז הפעילות, כלומר, גם מייסד החברה הוא ישראלי, אז R&D כאן, יש לנו עוד חברה אחות בארצות הברית, וכמובן העבודה היא גלובלית, עבודה הרבה באירופה ובארצות הברית, מישראל, אנחנו עוד לא חלק מתחנת חלל הבינלאומית נגיד, או אין לנו שיגורים לחלל אזרחיים, אז לכן אנחנו חייבים להיות יותר בחו"ל, אבל כן, הרבה פעילות בחו"ל.
בעצם יוצא לך בתוך צוות המדענים המגוון שאתה חולש עליו, יש לך גם, כולם נמצאים בארץ, או שיש גם בעצם בסייטס בארצות הברית ובאירופה?
אז יש לנו גם בסייטס בארצות הברית, יש לנו גם צוות שיושב שם שגם אני מנהל אותו, מרחוק, זה יותר קשה לעשות את זה, מיון מרחוק, אבל כן, יש גם בארצות הברית. באירופה אנחנו בשוויץ, אנחנו מרחיבים עכשיו את הפעילות שמה, וחלק מהאתגר זה לראות איך אפשר לייצר צוות מדעי שפועל בכמה סייטים שונים, אבל אנחנו לא הראשונים שעושים את זה. אז אני בטוח שנמצא את הדרך.
כלומר, צוות מדעי שפועל בכמה סייטים שונים על אותו פרויקט?
כן, אתה מחלק פרויקט לכיוונים שונים, שכל אחד אחראי על חלק ממנו, אבל כן, אתה יוצר שיח משותף. יש, אנחנו רואים היום בימי הקורונה שיש פלטפורמות מאוד נוחות לעשות שיחות ולעבוד במקומות רחוקים.
בהחלט, אנחנו מנצלים אחת מהן עכשיו, ברגע זה ממש.
כן.
אז בעצם במסגרת התפקיד הנוכחי כדירקטור אוף ריסרצ' אתה בעצם עכשיו גם מכניס הרבה מאוד אלמנטים של פיתוח הון אנושי.
זה פיתוח הון אנושי, זה אלמנטים גם של לעבוד פתאום מול משקיעים או מול חברי בורד, לעבוד מול חברות שונות, להופיע ולנסות להסביר לאנשים למה שווה להם להשקיע בחברה, או למה כדאי להם, למה הרעיון שלך מספיק מעניין, הוא להתעסק פתאום מול אנשי פיננסים, ולהבין איך הרעיון שלך יכול באמת לעשות כסף, למה הוא יעשה יותר כסף תוך כמה זמן, אלה דברים שאתה נחשף אליהם.
לא, אני דווקא בשאלה שלי כיוונתי אתה מתוך צוות המדענים שפועל תחתיך, שאתה מנהל, תמיד יש את אלה שהם קצת יותר בולטים או בולטות ומועמדים לקידום. מה, איזה quality כדאי ולנסות להשחיז במהלך הכניסה שלך ב-entry level position כדי לנסות טיפה להתקדם. אני יודע שזה כנראה מאוד שונה מארגון לארגון, מן הסתם Space Pharma כמודל.
אנחנו חברה קטנה, אנחנו כל החברה היא כ-20 עובדים, אז אין, גם הקבוצה שלי זה חמישה חוקרים שעובדים תחתיי, זה לא כזו קבוצה גדולה, ואנחנו גם עובדים בצורה, אין היררכיה קשוחה, כלומר, אני מנהל אנשים שאני חושב שיש להם הרבה יותר ידע וניסיון ויכולת ממני, שמגיעים אחרי עשרות שנים בתעשיות אחרות. אז לכן, אני לא חושב שזה דוגמה טובה למקרה שבהם אני יכול לקחת מישהו מהאקדמיה ולהבין איזה יכולות חשובות יש לו בשביל להתקדם הלאה. אנחנו דוגמה של סטארט-אפ קטן.
אני אשמח אם ככה לפני שנסיים, אני אשמח אם תוכל בריאה לאחור, במהלך הדוקטורט, לקחת ככה את הדבר הכי חשוב שאתה חושב, הדבר הכי חשוב שנראה לך שעליו בנית את הדרך קדימה, כמעין טיפ של אלופים לאותם דוקטורנטים, או אפילו פוסט-דוקטורנטים שכרגע יושבים בבנץ' ומחפשים את דרכם הלאה. מה הלאה בקריירה?
אז יש כמה דברים, אחד מהם זה תמיד להיות משתף פעולה ונחמד וטוב לאנשים ולעזור לאנשים שמסביב. נכון שהמחקר שלך, אתה בטוח שהוא רק שלך, אבל תעזור לאחרים, תתרום להם, תלמד מהם ותלמד אותם, כי אתה אף פעם לא יודע איפה תצטרך את זה, ואתה יכול ללמוד המון מגם אנשים שנראה לך כשאתה בפוסט-דוק ויש לך מסטרנט, אתה יכול ללמוד גם המון, אבל באמת, תעזור, תתמוך, תעשה הרבה שיתופי פעולה עם מעבדות אחרות ומוסדות אחרים, אתה נחשף ככה להרבה אנשים, אתה נחשף למחקרים מתקדמים, אתה נחשף לתחומי ידע נוספים, ותצבור את היכולות האלו. אל תתמקד במשהו אחד ורק בו, תנסה להיות ממש טוב, אבל טיפה בגיוון, ובעיקר אני חושב, הדבר הכי חשוב, אל תשים את כל המחקר שלך על פרויקט אחד בודד שיכול להיקשר, תמיד שתנסה לעבוד על כמה מחקרים במקביל, כמה שאתה יכול, שכמה נהנה בסמיסותה, אבל שאם תתקע במחקר אחד, אתה תוכל תמיד להתקדם במשהו אחר, וככה תמיד יהיה לך משהו שיצליח.
אחלה. וואו, יאיר, באמת מרתק, מעבר לעובדה שהחלל מרתק את כולנו, אני בתור טרקי, בתור חובב סטארטרק מגיל מאוד צעיר, מאוד רציתי להגיע לחלל, זה כנראה לא יקרה, אני רואה בך, כאדם הכי קרוב להאורד וולוויץ, והאפשרות למדען שהוא אסטרונאוט, שאני מכיר, זה היה מרתק. אני חושב שהדרך שלך נהדרת, והנקודות שעברת הן באמת ייחודיות, וייתנו הרבה מאוד חומר למחשבה לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים ששומעים אותנו.
תודה רבה. רק באמת שבדע שנאסה היום מחפשים מדענים בעיקר שיהיו אסטרונאוטים. הם פחות צריכים טייסי קרב שיבואו לשם, כי עיקר מה שקורה בחלל זה מחקר, ולכן אם מישהו ששומע כאן רוצה לעוד אסטרונאוט, אז דווקא הם רוצים מדענים שיעשו מחקר, ומדעניות כמובן.
זה נאסה, אם כבר נכנסנו לזה, נאסה מנהלת תוכנית של, זאת אומרת הם סוחרים דוקטורנטים, אולי לא להיות אסטרונאוטים, הם סוחרים מדענים לביצוע המחקר בתוך נאסה, זה פתוח בכלל?
כן, יש, לנאסה יש מוסדות מחקר, שלמים בכל התחומים, כאילו גם ביולוגיה, כימיה, יש לנאס"א מוסדות מחקר מאוד טובים, שמבצעים את המחקרים האלו, אפשר לעשות שם גם, אני יודע, דוקטורט או פוסט דוקטורט, יחד עם נאס"א, יצא לי לעבוד עם חוקרים של נאס"א, שמבצעים דברים מאוד יפים, אז יש את כל זה, וכן.
וזה פתוח לאנשים שהם לא אזרחים אמריקאים?
המחקרים להיות חוקר בנאס"א כן, זה פתוח, להיות אסטרונאוט לא. האסטרונאוטים מגייסים אך ורק אזרחים אמריקאים, יצא קול קורא לפני כמה חודשים באמת לאסטרונאוטים, אבל אך ורק אזרחים אמריקאים, אבל לא, לחקור, לעבוד שם בנאס"א, במכוני מחקר, אני מכיר נגיד נאס"א איימס, שזה מכון מחקר, אבל יש להם עוד מכוני מחקר, זה פתוח.
אני בטוח שאנשים יושבים עכשיו בכיסא, ואם הם נשארו על הכיסא ולא נפלו ממנו, הם כבר מחפשים דוקטורט או פוסט-דוקטורט נאסה בגוגל. יאיר, המון המון תודה על הזמן ועל הכנות ועל הנכונות, ואנחנו בטוח נעשה אולי איזה פולו-אפ במהלך השנה הקרובה, ונראה מה קורה עם המחקרים, עם אם שיגרתם ומה התוצאות של קיפול ה-DNA בחלל, זה מרתק אותי ברמה האישית.
תודה רבה, ואתה מוזמן לבוא לבקר כשיהיה הזמן.
תודה, בפעם, כשנחזור לטוס בטיסות בינלאומיות. זה יקרה, זה יקרה.
יום אחד.
תודה רבה, יאיר.
תודה רבה.